אדם רבותיי, השיעור הזה נמצא בזכות עילוי נשמת מרת אסתר בת רב שמוע. אנחנו מתחילים בסייעת הדשמיה בפרק השלישי במסכת חלה בירושלמי על פי מהדורת רנרט, כפי שלמדנו עד עכשיו. היסה מי שנתחייבה בחלה הרי הוא טבל ואסורה אפילו באכילת ארעי, והאוכל ממנה חייב מיטה בידי שמיים. המשנה מלמדת מתי מתחייבת העיסה בחלה. אוכלים הרעים מן העיסה עד שתגלגל, זאת אומרת עד שתתערב יפה. גלגול הוא גמר הלישה, כאשר הקמח והמים מעורבים היטב וכל חלקי העיסה דבוקים יפה. עיסה שלא פחשה ממנו חלה הרי זהו טבל, ודינה כפירות שלא פרשו מהם תרומות ומעשרות, ואסורה אפילו בחילת ארעי. משנתנו מלמדת שקודם הגלגול אין העיסה נחשבת טבל, ולכן היא מותרת באכילת ארעי. שכשם של עניין חיוב מעשרות מותרת התבואה באכילת ארעי קודם גמר מלאכתה, שהוא המרוח, כמו שכתוב משנה במעשרות א' ו', כך לעניין חיוב חלה מותרת העיסה באכילת ארעי קודם גמר מלאכתה, שבחיתים הוא הגלגול. כך לפי דעת הרמב"ן והרשב"א והריטב"א. למה ראש ומערב פולדה כתבו שהטעם שעיסה קודם גמר מותר באכילת ארעי הוא שאין לה עדיין שם עיסה, ובכתוב נאמר ראשית עריסותיכם. מהמשנה יש לדייק לכאורה שרק אכילת ארעי מותרת קודם הגלגול, ואילו אכילת קבע אסורה. הגמרא תדון בזה. אז אנחנו נמשיך במשנה. אוכלים ארעי מן העיסה עד שתגלגל בחיתים, אם זו עיסת חיתים, ותטמטם, או עד שידבקו חלקיה לגוש אחד. בשעורים, אם זו עיסת שעורים, זאת אומרת אם זה עיסת חיטים עד שתגלגל, ואם זו עיסת שעורים עד שתטמטם, עד שידבקו חלקיה לגוש אחד. עיסת חיטים נילושה מתגלגלת יפה, אולם כשלשים עיסת שעורים היא מתפוררת. לפיכך מטמטמים, זאת אומרת מהדקים, ומחברים אותה ביד. כשם שבעיסת חיטים הגלגול הוא גמר המלאכה, כך בעיסת שעורים הטמטום הוא גמר המלאכה, ולכן בשעת הטמטום אסורה עיסה בחילת הרי. רוב הראשונים סוברים שטמטום הוא שלב קודם לגלגול, שדרך עשיית העיסה שתחילה מטמטמים אותה ביד לדבק חלקיה, ובעיסת חיטים מוסיפים גם לגלגלה שתתערב יפה. נמצא שסעורים מחמירים שכבר משעת הטמטום אסור לאכול מהעיסה אכילת ארעי. בניגוד לחיטים שרק משעת הגלגול נחשבת העיסה לטבל. אבל יש אומרים שזה שלב מאוחר יותר, וכבר הרחיבו בזה באחרונים. אז אוכלים הרי מן העיסה שתגלגל בחיטים ותטמטם בשעורים. המשיכה המשנה ואומרת גלגלה בחיטים וטמטמה בשעורים, האוכל ממנו חייב מיטה. מי שגגלה אישה בחיטים בעיסת חיטים, וכן מי שטמטמה בשעורים בעיסת שעורים, האוכל ממנה קודם הפרשת חלה, אפילו אכילת ארעי חייב מיטה. עיסה משעה שנתחייבה בחלה הרי היא טבל, והאוכל מן הטבל אפילו אכילת ארעי חייב מיטה בידי שמיים. המשנה מלמדת שיש שלב מוקדם יותר בעשיית עיסה שבו רעשים להפריש חלה, אף הפי שעדיין אין חיוב להפריש חלה. אומרת המשנה, כיוון שהיא נותנת את המים מגבעת חלתה, ובלבד שלא יהיה שם חמשת רבעים קמח. זאת אומרת, כיוון שהאישה נותנת את המים בקמח, רשאית היא להפריש כבר חלה, מהגבעת חלה היא יכולה כבר להפריש חלה, ובעד שלא יהיה שם בתוך העריבה חמשת רבעים של קמח שלא נתערב במים, שכן במקרה זה פותר את החלה שהופרשה רק את הקמח שנתערב במים, ואינה פותרת את הקמח היבש שבעריבה. חמישה רבעי הקו הוא שיעור הקמח שחייב בחלה. כשכבר למדנו בתחילת עשיית העיסה, כאשר נותנים מים בקמח, חלק מן הקמח עדיין אינו נוגע במים. המשנה מלמדת שאם יש בעריבה חמישה רבעים קמח שלא נגע במים, אין קמח זה נגרר אחר שאר הקמח שנגע במים, ואינו נפטר בחלה שהופרשה. שם שאי אפשר להפריש חלה מקמח, כך אי אפשר להפריש חלה על קמח. במקרה זה החלה פותרת רק את הקמח שכבר נגע במים, אף על פי שעדיין לא נתגלגל. בשאר הקמח שבעריבה, כשיעשה ממנו עיסה, יצטרך להפריש על עיסה זו חלה אחרת. המשנה אינה מזכירה מה צריך להיות שיעור הקמח שנגע במים כדי שהחלה שיפריש תחשב חלה. המשנה אומרת, לפי ההגעה, כיוון שהיא נותנת את המים מהגבעת חלתה, ובבד שלא יהיה שם חמשת רבעים של קמח, זאת אומרת שלא נתערב במים, אז במקרה כזה פותרת החלה שהופרשה רק את הקמח שנתערב במים, ולא כתוב מה השיעור. אז יש שנוקטים שאין צורך שיהיה שיעור של חמשת רבעים בקמח שנתערב במים, ודי בכך שבכל הקמח שבעריבה יש שיעור של חמישה רבעים שהכל מצטרף לשיעור חלה. אולם יש סוברים שההפרשה מועילה רק אם הקמח המעורב במים יש שיעור של חמישה רבעים, ואם אין בו שיעור זה אין שם אין שם חלה חלה חל על מה שהפרישה. ועכשיו נתקדם בסייעת דשמיה לגמרה. אומרת הגמרה, אוכלים הרים מן העיסה עד שתגלגל בחיטים ותטלטלתם בשעורים. אמר רבי חגי, לא שנו במשנה שמותר לאכול מעיסה קודם הגלגול והטמטום, אלא רק אכילת הרי, אבל קבע אסור, מפני שהוא מערים לפוטרה מנחלה, מפני שאילו הייתה מותרת אכילת קבע הוא היה מערים לפטור את העיסה מחיוב להפריש חלה, שהיה אוכל כמות רבה מן העיסה כדי שלא יישאר בה שיעור חיוב חלה. אילו הייתה מותרת אכילת קבע מעיסה שעדיין לא נתחייבה בחלה, היה יכול אדם לנצל זאת כדי להפקיע את העיסה לגמרי מחיוב הפרשת חלה, שהיה אוכל כמות גדולה מהעיסה כדי שלא היה נשאר בה שיעור של 5/4. אולם חכמים לא רואו לאסור מטעם זה גם אכילת ארעי, שכן אין זה מצוי שבאכילת ארעי תקום לכך שלא יישאר בישה. שיעור, מה זה אכילת ארעי ומה זה אכילת קבע? זה שנוי במחלוקת. יש אומרים שדבר תלוי בכמות המאכל, כגדר אכילת ארעי מחוץ לסוכה. לפי זה אכילה מנעשה בשיעור של כביצה נחשבת לאכילת קבע, אפילו אכילה בשיעור פחות מכך נחשבת לאכילת ארעי. אחרים נוקטים שאכילת קבע אכילת ארעי לעניין חיילם נקבים לפי כמות האוכל, כמו לגבי סוכה, אלא אם כגדר אכילת קבע אכילת ארעי לעניין חיוב מעשרות, הנה לפי אופן האכילה והחשיבות שמייחסים לה, כגון מקום האכילה, אופן הכנת המאכל. ולפי זה אכילה בשדה נחשבת לאכילת ארעי, ומאידך אכילת השיבה עם יין נחשבת לאכילת קבע. אז הגמרא אומרת בהמשך, אמר רבי יוסי, אי מן הדה לת שמה מינה כלום, שאפילו שהוא נוטל ממנה 2 או 3 מקרצות, מכיוון שהוא עתיד להחזירו לדבר שלא נגמרה בלכתו, מותר. רבי יוסי אמר, אם מכאן מדיוק המשנה אתה רוצה ללמוד שאכילת קבע מעיסה שלא נגמר מלאכתה אסורה, אינך יכול ללמוד מכך דבר לת שמה מינה כלום, כי אין הכרח לדיוק זה, שייתכן שאתה נקעת אוכלים הרי מנעיסת שתגלגל לא מפני שהוא רוצה להדגיש שרק אכילת הרי מותרת אכילת קבע אסורה, אלא משום שהוא רצה ללמד על הדין שבספה, שלאחר הגלגול אפילו לאחרת הרי יש חיוב מיטה. ולא זו בלבד, אלא אף הדין אינו נכון, ובאמת אין איסור לאכול אכילת קבע, שאפילו שהוא נוטל ממנה מעיסה שלא נתגלגלה 2 או 3 מקרצות, חתיכות גדולות, מלשון הכתוב מחומר קורצתי, זה פסוק באיוב, שאפילו הוא נוטל ממנה מעיסה שלא נתגלגלה 2 או 3 חתיכות גדולות, שבגלל גודלן צריכה אכילתן להיחשב לאכילת קבע, לפחות לפי הדעה שזה תלוי בכמות, כפי שלמד לפכן, מכיוון שהוא עתיד להחזירו, זאת אומרת הוא עתיד להחזיר את הנותר ממה שענתה לאכילתו, הדבר שלא נגמר על מלאכתו, לעיקר העיסה שבעריבה, את החלק שהוא אוכל הוא ודאי אופה קודם לכן, שאדם לא אוכל עיסה שאינה אפויה, אולם את מה שאינו אוכל אינו אופה, והוא מחזירו לעיסה הגדולה שבעריבה. אז מכיוון שהוא עתיד להחזירו לדבר שלא נגמר מלאכתו, מותר לו לאכול ממנו, שהאכילה מדבר שאתה נותר ממנו מחזירים למקומו הראשון אינה נחשבת לאכילת קבע, כך לפי הרש סיריליו. ועוד, רבי יוסי טוען שאין מציאות של אכילת קבע מן העיסה, שרי כל הנוטל מן העיסה עתיד להחזיר את המותר לעיקר העיסה שבעריבה, כך בקהילות יעקב בזרעים למד גמר. ויש מפרשים שטענת רבי יוסי היא שמאחר שגם אכילת כמות גדולה נחשבת לאכילת ארעי, נמצא שאפשר להרים גם על ידי אכילת ארעי. לכן לא ייתכן לומר שאסור חרמים אכילת קבע מחשש שיערים, זה מה שאמר רב חגי, אבל קבע אסור מפני ש הוא מערים לפותרה מהחלה, מן החלה. זאת אומרת, אם היה מותר אכילת קבע, הוא היה אוכל כמות רבה מן העיסה כדי שלא יישאר בה שיעור חיוב חלה. אבל מאחר שגם באכילת כמות גדולה נחשבת לאכילת הרי, נמצא שאפשר להרים גם באכילת הרי. ולכן לא ייתכן לומר שאסרו חכמים אכילת קבע מחשש שיערים. אז כפי שאמרנו, יש שני פירושים: או שאין מציאות של אכילת קבע מן העיסה כי הוא עתיד להחזיר, או גם אכילת כמות גדולה נחשבת לאכילת הרי אם הוא עתיד להחזיר. לכן הוא יכול להרים גם באכילת הרי. אז זה לא יעזור לנו לאסור אכילת קבע רק, כי גם באכילת הרי הוא יכול להרים. אז כך דעת רבי יוסי. הגמרא מוסיפה שדברי רבי יוסי נאמרו לשיטתו. גם רבי יוסי בשם רב זעיר או בשם רב לעזר, אם נטל אדם יין מן הגת שלא נגמרה מלאכתו בתוך לגין, זאת אומרת קד גדול, כדי לשתות ממנו, אף מה שבלגין לא נטבל, לא נעשה טבל לתחייב ומעשרות. ואף על פי ששתייה מתוך לגין נראית כשתיית קבע, מפני שהוא עתיד להחזירו את היין שנותר בלגין, הדבר שלא נגמרה מלאכתו, היינו ליין שבגד שעדיין לא נגמרה מלאכתו. יין שבגד לא נגמרה מלאכתו, כפי ששנינו במעשרות א' ז', שנינו שם שרשאי האדם לשתות מעל הגת אפילו יין מזוג, שכן שתייה מעל הגת נחשבת שתיית הרי, כך בדלת דלת דלת במעשרות. ובהקשר למשנה זו מלמד רבי יוסי שאפילו נטל את היין מהבור בלגין לאחר שהסיר את החרצנים שבו, אין במשנה במעשרות א' ז', מותר לשתותו מן הלגין ולא להסיר. ואין אומרים שנתינת יין ללגין לאחר הסרת החרצנים נחשבת לגמר מלאכתו, מכיוון שהוא עתיד להחזיר לגת את מה שנשאר. אין היין נטבע למעשר, הוא הדין שתהיה שתייתו אינה נחשבת לשתיית קבע. אז שוב, רבי יוסי אומר, ואמר רבי יוסי בשם רבי זעירא, בשם רבי לייזר, אף מה שבלגים לא נטבל, לבני שהוא עתיד להחזור, דבר שלא נגמר מלאכתו. זאת אומרת, אם האדם נטל יין מן הגת שלא נגמר מלאכתו, בתוך קד גדול, לגין, כדי לשתות ממנו, לא נעשה טבל, אף מה שבלגים לא נטבל, לא נעשה טבל את חייב ומעשרות, ואף על פי שזה נראה כמו שתיית קבע, כמו שאומר הרש סיריליה, ועוד. למה זה בסדר? מפני שהוא עתיד להחזירו. הוא עתיד להחזיר את היין שנותר בלגין לדבר שלא נגמרה מלאכתו. אז הוא הדין לענייננו, שבחילת חתיכות גדולות של עיסה, שלא נגמרה מלאכתן, אינה נחשבת אכילת קבע, הואיל ומה שישאר מהם, יוחזר לעיקר העיסה שבעריבה. ולכן מותר לו, זה רק אכילת הרי, אפילו שזה נראה כמו אכילת קבע, מכיוון שהוא עתיד להחזירו, זה באמת נחשב הרי. הגמרא כעת מביאה מקור שונה לכך שאסור לפתור עיסה מהפרשת חלה. חגי דייק ממשנתנו שאסור לאכול אכילת קבע מעיסה שלא נגמר מלאכתה, וטעם שאסור להרים ולפתור עיסה מהפרשת חלה. אחר שנדחו דברי רב חגי, שוב אין מקור לכך שאסור לפתור עיסה מהפרשת חלה. הגמרא באה ללמד שמכל מקום האמת היא שאסור לפתור חלה מהפרשת חלה. ומה המקור? והיידה אמרה דה, איכה נאמרה הוראה זו שאסור לגמרי לקחת שאיסה תיפטר מהפרשת חלה? זה למד מה שנינו במשנה בחופה אלף עמד אלף, מי שאינו יכול לעשות איסתו בטהרה, כגון שהוא תמי ואין לו אפשרות להיטהר, יעשה נקבין. ילוש איסות קטנות של קו-קו שהוא פחות משיעור חלה, ולא יעשה איסה אחת גדולה שאז יצטרך להפריש חלה בתומה. אז אם אין אפשרות להפריש חלה בתורה, עדיף להימנע מגמרי מהפרשתה, על ידי שילוש את העיסה קווין קווין. המשנה מתירה לעשות את העיסה קווין, ובכך לפותרה מחלה, רק מפני שאינו יכול לעשותה בתהרה. אין יכול לעשותה בתהרה, לא בדה, זאת אומרת לא בזה. במקרה זה אין היתר להימנע מחיוב הפרשת חלה. אדם רע, אסור לאדם לעשות עיסתו קבין כדי להיפטר מחיוב חלה. וכן שנינו בבבלי במסכת פסחים בדף ממחת, שאסור להפקיע את העיסה מחיוב הפרשת חלה, וטעם האיסור הוא שלא תשתכח תורת חלה מישראל. ועל פי גמרתנו כותב הרשב"א שבזמננו שכל העיסות טמאות, יפריש חלתו בטומאה ואל יעשן הקבין, כדי שלא תשכח תורת חלה. וזכינו בעזרת השם להגיע לדף חפי עמוד ב', מות המשנה וחלק מהגמרה. ובסייעת הדשמיה אנחנו נמשיך בפעם הבאה, ונזכה בעזרת השם ללמוד בדברי הירושלמי. הזכות היא גדולה ועצומה, והשמחה רבה, ברוך השם. תודה שהשתתפתם והקשבתם לשיעור. שלום.